היי, אני שרון גולן. יצרתי את הפודקאסט לנהל עסק ביעילות כדי לתת לכם בעלי עסקים עצמאים את המיינדסט, ההרגלים והכלים איך לקחת את העסק שלכם לשלב הבא, שלב היעילות בעסק. בואו נתחיל.
הפעם אנחנו נפגשות במטרה לדבר על נושא ששתינו שמנו לב שהפך להיות פתאום נורא נורא פופולרי, במיוחד בחודשים האחרונים. בקרב כל מיני גורואים סלש מומחים לפרודוקטיביות ועבודה יעילה וכל מיני דברים כאלה, והחלטנו להקליט את הפרק הזה, בעצם שנדבר על העולמות של האנלוגי והדיגיטלי ואיך הם מתחברים ביחד. ובפרק הזה אנחנו יכולות לדבר על שיטת העבודה שלמעשה שתינו משתמשות בה, כל אחת בדרך שלה, ואנחנו נפרט בהמשך הפרק איך, שעובדות גם בדיגיטלי גם באנלוגי, ויש לנו את הדרך, את הסיסטם שיצרנו עם הזמן שעובד לנו טוב. ואמנם זה נשמע קצת מפעם כזה ומיושן, אבל אנחנו דווקא רוצות לגעת בלמה אנלוגי, מה זה בכלל אומר, איך אנחנו משתמשות בזה, איך אנחנו נעזרות בזה בשביל לעבוד יותר יעיל, גם בפן העסקי וגם בפן הפרטי, שזה שני התחומים שלנו. ובואי טבי, בואי נרחיב על הנושא הזה את הדיבור.
כן, אז באמת זה תחום ששתינו שמנו לב בכל מיני סרטונים ופודקאסטים וניוזלטרים של מומחים כאלה, בעיקר מהעולם, ששתינו עוקבות אחריהם, שפתאום הנושא הזה תפס פופולריות וקצת הפתיע אותנו, כי היינו בטוחות, אותם גורים נקרא להם מומחים, בדרך כלל מדברים על כל מיני כלים ושיטות דיגיטליות, ווואלה, פתאום חזרנו לפן אנד פייפר, לנייר ועט, ואמרנו, אוקיי, יש פה משהו מעניין, זה קצת מהדהד דברים שאנחנו עושות, אז אנחנו כנראה בסדר, ואז בואי, כן. וזה גם משפיע על שני, כלומר, גם התחום ש... לא רק ניהול העסק, כל אחת ניהול העסק שלה, אלא גם במה שאנחנו עוסקות בו כל אחת מאיתנו, אני בתחום הכלכלי ובתחום של הניהול מידע, ואת בכל הנושא של ניהול יעיל של עסק, באותם תחומים, גם בהם אנחנו משתמשות בכלים ידניים, אנלוגיים נקרא להם, וגם בכלים דיגיטליים, אז למה לא לדבר על זה?
נכון. אז אני חושבת שבואי נתחיל אולי מלעשות את ההפרדה בעצם, מה אנחנו מתכוונות באנלוגי ומה אנחנו מתכוונות מדיגיטלי, ואחרי זה נדבר על שאר הדברים, כאילו למה אנחנו חושבות שזה נכון, ומה אפשר לעשות וכאלה דוגמאות. אז תתחילי את, מה מבחינתך זה אומר אנלוגי? איזה דברים נכנסים תחת הקטגוריה, ומה הדברים הדיגיטליים שבהם את אוהבת להשתמש?
אוקיי, אז אני חושבת שאולי לפני הכלים שכל אחת מאיתנו משתמשת, נסביר באמת את האנלוגי, ואז למה השילוב הזה הוא טוב, ואז ניכנס לכלים, כי זה, אני חושבת שאנחנו יכולות לדבר על זה די עד בלי סוף, אז ככה נהיה נחמדות למאזינים. אז אנלוגי כוונה בעיקר את נייר, את עיפרון ונייר, מה שנקרא שיטות ידניות, ללא דיגיטל, אולי אפילו ללא כמובן ללא אוטומציות, מן הסתם, ממש כמו פעם, כשהיינו בבית ספר, והשתמשנו, ולא היו טלפונים, ולא היו מחשבים, ולא היו שום אייפדים וטאבלטים, והכל עשינו באמת עט ונייר, וחשבנו שאנחנו הכי מסודרות בעולם. אז זה שיטות של עט ונייר, נקרא לזה בדרך הכי פשוטה. את מסכימה איתי?
אני חושב שגם שתינו מספיק ותיקות בעסק שלנו, מבחינת כמות שנים שאנחנו כבר עובדות כעצמאיות, או באופן כללי שתינו ותיקות בעולם, בשביל להגיד איך הדברים היו לפני שהיה לנו מערכות ניהול פרויקטים, וכל מיני כלים דיגיטליים וכל דבר שאנחנו רק רוצות. אז גם בתחילת העסק שלי, כאילו לפחות לא יודעת כמה שנים הראשונות, זה הכל היה על מחברות, יומן, כאילו לא היה לי את הכלים הדיגיטליים. זה שהיום אני עובדת והכל נורא כזה מסודר וזה, זה לא היה קיים פעם. וגם בפן הפרטי, אני בטוחה שזה לא משהו ש... כאילו לא נולדנו עם to-do list דיגיטלי וכל מיני אפליקציות habits כאלה.
זה לגמרי. אני עד היום ועוד אפילו יש לי חלק מהדברים, יש לי כל מיני רשימות על רשימות, שהייתי עושה אפילו כילדה ששמרתי אותן, הכל הנייר כמובן, וגם כמו שאת אומרת, אני אפילו בתחילת העסק שלי, שזה היה בסביבות שנת 2010-2011, כל ה... אז נכון שאחד הדברים שאני הבאתי, ממש אחרי שסיימתי ללמוד, זה היה לעשות את התקציב על אקסל, תאמיני או לא, בזמנו לימדו אותנו לעשות תקציב על נייר, וזה פשוט חרפן אותי, אמרתי, איך אפשר תקציב עם כל כך הרבה מספרים, כל כך הרבה סעיפים לעשות את זה על נייר, וכששמעתי את זה בכיתה, בכיתת הלימודים, אמרתי, no way, אני מעד הולכת לאקסל, אני עובדת עם אקסל הרבה שנים עוד לפני, אז זה כבר היה מההתחלה אצלי דיגיטלי, רק אקסל, אמרתי, אני לא יכולה לעבוד לעשות תקציב, לנתח תקציב ידני, אבל... סיכומי פגישות עם לקוחות, לקחת מהם את כל ההיסטוריה, הכל על תפסים, ניירות, עד היום יש לי פה בארון מאחוריי, ניירת, הניילוניות של לקוחות, מפעם, כי בשנים האחרונות כבר אין לי את זה, וזה אחד הפרויקטים שלי, פשוט לעבור עליהם, ולסרוק מה שחשוב, ולזרוק את הרוב, ולפנות מקום. אז כן, גם אני בתחילת העסק עבדתי הרבה ידנית, היום כמובן הדברים האלה הם אחרת, ואנחנו עוד מעט נפרט כל אחת מה ידיים עושה ידני, עת ונייר, ומה לא, אבל זה הכוונה לאנלוגי, ואני חושבת שהמאזינים כבר מבינים למה אנחנו מתכוונות, אז רק נאמר שבאמת בסיום הפרק אנחנו מקוות שאתם באמת ייצאו, גם אנחנו קצת נדבר על השיטות מומחים מדברים עליהם, וגם אם תרצו ככה ללכת ולהזין או לצפות בהם, אז תעשו את זה, ותחליטו אם אתם מאמצים את השילובים, איזה כלים, ואני גם רוצה להגיד, בהכנה לפרק הזה, אז אנחנו ככה, כל אחת מאיתנו חשבה, נתנו כל אחת לשנייה שיעורי בית, ואחד הדברים היה, באיזה עוד תחומים יש את השילוב הזה, נכון? אז יש את הדוגמה שלך, תגידי, ואז אני את שלי.
אני חושבת שאפילו לפני השילוב, יש איזה משהו שאנחנו שמנו לב, שקרה בעיקר מאז השבת השחורה ותחילת המלחמה, שיש הרבה דברים שכאילו אנחנו, בגלל שהעולם כל כך כל כך מתקדם לכיוון הדיגיטל ו-AI ואוטומציות וכאלה, שכאילו שכחו את השיטות הידניות, ויש עכשיו איזושהי חזרה אחורה כזה לשלב אותם בתוך העשייה, ואנחנו כן...
את אומרת אפילו ברמת הצבא.
ברמת הצבא, וזהו, ואנחנו כאילו מבחינתנו גם רוצות להראות לכם כאילו איך זה משהו שלא הולך מהעולם, כן חשוב להשתמש בו, ובאיזה עולמות ככה אנחנו יכולות לראות דוגמאות לדברים האלה, אז מהעולם שלי, של דברים שאני ככה בפרטי שלי, אז בניקיון הבית נגיד, יש משהו, אני כאילו מאוד אוהבת סרטוני ניקיון, רילסים וכאלה, של ניקיון הבית, זה תמיד נותן לי מוטיבציה ללכת לנקות, ובאמת נהייתי בן אדם יותר נקי מקבוצה.
כן, אפשר לצפות בלופים. כן.
ובאמת אחד הדברים שאני ככה רוצה לקנות, ועוד לא החלטתי איזה וזה, זה איזשהו מכשיר כזה שמנקה, מקרצף אוטומטי או חשמלי או בטריות, לא יודעת איך זה עובד, לכל מיני חדרי אמבטיה וכאלה, כאילו לנקוד את העריכים ובין העריכים וזה בצורה יותר יעילה, בעצם זה שזה דיגיטלי, כאילו עושה בשבילי את העבודת קרצוף במקום ספוג שאני משתמשת היום.
אלקטרוני.
כן. ובמקביל לזה יש כל מיני כלים אחרים של מברשות שנכנסות לכל מיני פינות של בין ה... לא יודעת, הקיר לברז, וכל מיני מקומות שקשה להגיע אליהם, וכאילו,
ושאת
מברשת שיניים, דברים כאלה, הם לא בהכרח נכנסים שם, כי זה תמיד טיפה יותר מדי רחב, אז יש היום גם לפן הידני, יש כאילו כל מיני כלים כאלה, שפתאום מברשת שהיא יותר חזקה ויותר צרה,
אבל ידנית.
ואני חושבת שדווקא השילוב, אם אנחנו שנייה נכנסות לעולמות האלה, שניקיון הבית, השילוב בין הדיגיטלי וכל השואבים שוטפים וכאלה הרובוטים, לבין,
אוטומטי, כן.
לבין אנחנו, לבין הדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות ביום יום, לבין השגרות שלנו, ההרגלים שלנו של ניקיון, זה מה שיוצר את הדברים הטובים. עכשיו, כל אחד במידות שלו.
את הבית הנקי יותר. נכון. את הבית היותר נקי.
נכון.
במאמץ הנדרש, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה בלי מאמץ, אבל... כאילו בוא נגיד בלבל הסביר. כן, באמת כשדיברת על האמבטיה, אני דווקא חשבתי על הקטע של מדיח כלים. יש לנו מדיחים לרובנו, אבל אנחנו עדיין יש כיור וספוג ואת החומר, תדעת, החומר ניקיון, איך זה נקרא?
כן, סבון כלים.
מחל לי המילה. סבון כלים, בדיוק. אנחנו עדיין יש דברים שאנחנו חייבים לעשות ידנית.
וגם שם יש כאילו, יש באנלוגי שיפורים, שכאילו פתאום את רואה כל מיני מברשות מיוחדות וזה, אני כאילו...
אבל זה עדיין אנלוגי.
דשמטיק וכאלה, זה עדיין אנלוגי. ומצד שני, גם המכונות עצמם, כאילו מדיח וכאלה, הם גם משתכללים עם הזמן, אפילו שמדיח באמת, זה אחד המכשירים הכי...
פשוטים,
הם פשוטים. שקיימים בבית.
אבל הם מאוד שימושיים.
כן, כאילו גם מבחינת התיקונים שלו, כאילו באמת הוא אחד המכשירים היותר קלים לתיקון, ולא תמיד צריך איש טכני, אבל השילוב בין השניים הוא עושה את העבודה טובה יותר, ובאמת בפרק הזה אנחנו בחרנו להראות למה האנלוגי או השיטות הידניות או העת ונייר יכולים לתת לנו משהו שאולי הדיגיטלי, או בטוח שהדיגיטלי לא נותן אותו, או לא נותן אותו ברמה שאנחנו צריכים או רוצים, ואיך אנחנו יכולים להוסיף עוד קצת ידני בשביל לחזק את זה. זאת אומרת, למה כדאי לנו לעבוד גם עם אנלוגי? מצד שני, מה קורה אם נבחר רק באנלוגי? כי כמו שדיברנו קודם, בתחילת העסק ובשנים שהיו לפני שהיה את כל הכלים הדיגיטליים, או בבית גם, גם שם זה לא שזה 100% טוב, אבל אנחנו רוצות כאילו שתבינו את איפה זה כן יכול להיכנס, איפה זה כן יכול לעשות לנו טוב, ומה בעצם זה יכול לעזור לנו, זאת אומרת, מה החוזקות של האנלוגי שיכולות לעשות לנו טוב.
אז בוא נדבר על החוזקות של האנלוגי.
יאללה.
של השיטות הידניות, העת ונייר. אז כאמור, בגלל שהנושא הזה עלה במיוחד אצל קארל פולין, ששתינו עוקבות אחריו, הוא גם דיבר על זה, ואני חושבת שאנחנו גם מכירות את זה ושמענו על זה, אני שמעת את זה בהמון מקומות, שזה הוכח מחקרית שהקשר בין המוח שלנו, המוח האנושי, והיד שלנו והעין והיד שמחזיקה בעת או בעיפרון וכותבת על נייר, הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר מוצלח מאשר הקשר בין המוח לאצבעות שמקלידות ומסך. אוקיי? זה טוב יותר ליצירתיות, אנחנו יותר יצירתיים כשאנחנו עושים את זה ככה ידנית, אנחנו גם זוכרים בדרך כלל יותר טוב, תחשבי על תלמידים, אני יודעת שהיום פחות לומדים ככה, אבל אני משוכנעת שהדרך שאנחנו עבדנו, שכתבנו הכל, עשינו סיכומים בכתב יד, אני כמעט משוכנעת, ואני לא מצליחה להעביר את זה לילדים שלי, שזה גורם לציונים יותר טובים במבחנים, אנחנו זוכרים יותר טוב, אנחנו מבינים יותר טוב, אנחנו יכולים לראות בצורה, דברים אבסטרקטיים בצורה יותר טובה, כשאנחנו עושים את זה ככה. אגב, זה שוב, זה לא אומר שאת היום ציירים גם מציירים וגרפיקאים, את באה מהתחום, מציירים עם כל מיני תוכנות, ואני לא מדברת אפילו על AI, אבל כלומר גם לציור באמצעים דיגיטליים, יש יתרונות ואפשר לעשות דברים מרהיבים, אבל עדיין אני חושבת שאת יותר מהתחום ממני, אבל כשעושים, כשצייר או אומן רוצה באמת לעשות מה שיוצא דופן, הוא מתחיל לפחות ההתחלה, ידנית.
עכשיו, אני יכולה גם להגיד בקטע הזה, מהעולמות שאני הגעתי מהם, העשור הראשון שלי כעצמאית, כמעצבת של מיתוג ודברים כאלה, השלבים שאנחנו עוברים, כשאנחנו עושים את כל התהליך הזה של מיתוג נגיד, של בניית לוגו, זה מתחיל דווקא בידני, זאת אומרת, לעשות שיחות, ולהבין מה הערכים של המותג, ולדבר על הדברים, וגם את הסרטוטים הראשונים של הלוגו, כמעט תמיד, או לפחות ככה מלמדים, גם עד היום, כמעט תמיד עושים את זה רק ביד, גם אם אנחנו כאילו לא יודעים לצייר, או חושבים שאנחנו לא יודעים לצייר, את הסקיצות הראשונות אנחנו תמיד נעשה אותן ביד, כי היצירתיות שלנו הרבה יותר גבוהה, וראיית המרחב שלנו יותר טובה. ואז ברגע שעשינו את זה, להעביר את זה, לצלם את זה שנייה, ולעלות לאנלוגי, והיום יש לנו כל מיני כלים של
לדיגיטלי.
לדיגיטלי, נכון. יש פרוקריט, יש כל מיני כלים אחרים שעוזרים לנו להפוך את מה שעשינו לדברים וקטוריים, אם שנייה ניכנס למושגים מקצועיים יותר. היא כאילו יותר קלה, זה כאילו מעריך את הדרך, כביכול, ואנחנו תכף נדבר על קטע של האם זה באמת מעריך את הדרך או לא, אבל מצד שני זה מאפשר לנו יצירתיות שהיא לא קיימת אם אנחנו רק נעשה את זה בדיגיטל. כאילו אם אני אפתח אילוסטרייטור או פרוקריט או כל תוכנה אחרת וינסה לסרטט לוגו, הסיכוי שאני אגיע ללוגו שהוא מאוד מאוד יצירתי, קצת יותר נמוך או הרבה יותר נמוך לפעמים, מאשר אם אני אתחיל קודם כל ביד, בהשראה ולסרטט מה שרץ לי בראש, ורק אז יעבור לדיגיטלי לבנות את זה. וזה נכון לגבי כל תחום, זה פה ככה דוגמה שהיא מאוד מאוד ברורה ומאוד ויזואלית.
נכון, ואני חושבת שגם, כמו שהתחלת להגיד קודם, שאיכשהו כשעושים את הדברים ככה עת ונייר, זה מכניס איזושהי איטיות מסוימת, אבל זה איטיות שהיא טובה לנו, אנחנו נכון. רגילים שכאילו לאט, זה לא טוב, אולי חוץ מבסלו פוד, אני לא יודעת, אבל דרך כלל אנחנו רוצים מהר מהר, ויעיל, ואין לנו זמן, אבל דווקא במקרה הזה, אני חושבת שזה שזה קצת יותר איטי, זה מאפשר להעמיק בחשיבה, וכמו שאמרת, לתכנן לוגו טוב יותר, או לתכנן את הרבעון טוב יותר, או לתכנן את הלוגיקה תיקיות שלנו טוב יותר. אני עדיין, כשאני יושבת עם לקוח בקטע של ניהול מידע, את הלוגיקה תיקיות, אנחנו עושים על נייר, אני פשוט לוקחת A4, עיפרון, ומתחילה לצייר. אוקיי? ואז האפקטיביות של התוצאות, האיכות של התוצאות, היצירתיות הרבה יותר טובה, אז האיטיות הזאת עוזרת לנו לתכנן טוב יותר, האיטיות של הדיגיט, של האנלוגי.
אני חושבת שבאופן כללי, איטיות, היא כאילו הפכה להיות איזושהי כללה במרכאות בשנים האחרונות, כי כן אנחנו רוצים הכל מהר מהר מהר, ואנחנו לפעמים שוכחים שבחשיבה ובאיטיות ובלהשרות את עצמנו בתוך מחשבות על משהו מסוים, זה בעצם הדבר שיקפיץ אותנו משמעותית הכי הרבה קדימה. זאת אומרת, לפעמים דווקא שאנחנו נעצור ונתכנן דברים, נחשוב עליהם לעומק, נפתח אותם, נסדר את הדברים, נתכנן אותם, כמו שאת אומרת, לקחת דף ולצייר עליו כל דבר, זה לא משנה אם זה רשימה של תיקיות, או תכנון של הפרויקטים שלנו, כל דבר שאנחנו רוצים, אם אנחנו ניקח שנייה את העת ונייר, שהם הכי פשוטים לנו, הכי נגישים לנו, ואנחנו שם נכתוב את הדברים בפעם הראשונה, אנחנו נגיע לעשייה עצמה הרבה יותר בשלים, וגם סביר להניח שבסופו של דבר זה ייקח לנו פחות זמן, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדבר על אפקטיביות, דווקא האיטיות שכאילו גורעת אותנו מהקטע של לבוא וישר לרוץ לעשות את המשימות עצמם, דווקא היא זאת שתאפשר לנו לעשות את המשימות הרבה יותר מהר והרבה יותר ביעילות, ולהגיע גם לתוצאות יותר טובות.
תמיד אני נזכרת במה שאבא שלי סיפר לי, אבא שלי זיכרונו לברכה, כשהייתי ילדה, הוא אמר מספרים על נפוליאון, את מכירה את זה? שתמיד הוא היה אומר לה, שהוא צריך לצאת למלחמה, או לא יודעת מה, היה אומר לה, מלביש שלו, תלביש אותי לאט כי אני ממהר.
אוי, לא ידעתי את זה, זה מאוד יפה.
באמת?
לא, כן. לא הכרתי.
אז זה אחד הדברים שכאילו נצרבו לי במוח מאבא שלי, שהכוונה היא שדווקא כשאתם ממהרים, ואני כל הזמן חושבת על זה כשאני מתחילה, שאני מוצאת את עצמי עושה דברים נורא מהר, אני יודעת שאני אעשה טעויות. ואז אני מעיטה, ואז אולי זה לוקח לי עכשיו יותר זמן, אבל אני לא אעשה טעויות. זה כמו כשאת נורא ממהרת, ואת חונה ואת שוכחת להפעיל את הפנגו.
נכון.
מרוב שאת ממהרת.
האמת שאני דווקא דיברתי על זה עם הבן שלי לאחרונה, אני חושבת שבוע שעבר או משהו כזה, גם דיברנו על איטיות ומהירות, אני אפילו לא זוכרת באיזשהו הקשר, ואז אני חושבת שהוא אמר לי, שזה כמו המשל של הצב והארנב, שכאילו מי מגיע יותר מהר, ואז הוא אומר לי, כן, ברור שהצב מגיע הרבה יותר מהר, כי הוא הרבה יותר עקבי בדרך שלו, והוא עושה את כל הצעדים, והארנב כאילו רץ מהר, ונתקע בדרך באיזשהו משהו,
בלי לחשוב,
ונעצר, ואז הוא שוכח שהוא בכלל במרוץ, שדרך אגב זה דברים שגם אם אנחנו שנייה נסתה בנושא, ונדבר על הפרעות קשב וכל מיני דברים כאלה, גם מי שמאובחן בהפרעת קשב, וגם מי שלא מאובחן, או חושב שיש לו, או יש לו איזושהי רמה נמוכה של זה, עצם זה שאנחנו נעשה את הדברים מתוך איטיות ומחשבה מקדימה, ונחשוב על הצעדים הבאים שלנו וכאלה, זה מכניס אותנו לפוקוס הזה שאנחנו צריכים בשביל לעשות את הצעדים אחד אחרי השני. ואם אנחנו ישר רצים, 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 אז לפעמים אנחנו, כמו שקורה לנו בהרבה מאוד מקרים, אנחנו נקפוץ בין אפליקציות, בין תוכנות, בין דברים, ונשכח בכלל מה רצינו לעשות. ואם אנחנו עובדים מתוכנה, אז אנחנו יודעים, אוקיי, זה אני צריך לעשות עכשיו, וזה הבא בתור, וזה אחרי זה.
יש תנועה כזאת של slow down, אני לא זוכרת את השם המדויק, אבל יש איזו תנועה עולמית.
תנועת האטה, כן. יש גם ספר שיצא, שקראתי אותו לפני שנתיים, שלוש, ברור שקראתי אותו, על תנועת האטה, ספר מצוין, אנחנו עושים אולי קישור אליו גם בסיכום של הפרק. מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, אם אנחנו שנייה מעמיקות בנושא הזה, שלא תכננו להעמיק בו יותר מדי, דווקא לעשות דברים יותר לאט, להסכים לוותר על דברים, להסכים להגיד לא לדברים שגוזלים איתנו זמן ולא בהכלך מקדמים אותנו, יכול להביא אותנו ליותר פוקוס ויותר זמן שיהיה לנו לדברים שבאמת חשובים לנו, וכך אנחנו נוכל לראות תוצאות יותר טובות, גם אם אנחנו כאילו עובדים יותר לאט. Mm-hmm. אבל אנחנו עדיין נגיע לתוצאות יותר טובות, וכביכול אולי כן. אפילו יותר מהר, או בזמן שהיינו אמורים להגיע אליהם, אבל אנחנו נגיע אליהם מתוך כוונה ואפקטיביות אמיתית, ולא מתוך פשוט אני רץ אחרי הזנב של עצמי, כי אני חייבת עכשיו להגיע לתוצאות, להביא את הכסף הביתה, לעשות כאילו, המרוץ הזה הוא לא תמיד בריא.
אז אני בדיוק, את מדברת ואני נזכרת בלקוחות שלי, במיוחד יותר בפן הכלכלי, אבל שלפעמים הם מגיעים והם כל כך ב... יש לי קצב, ואת זה, ואני צריכה לטפל בזה, ואני עושה את זה לפעמים, אבל לא תמיד אפשר, זה גם תלוי מאוד בצד השני, ואני רוצה להגיד להם, רגע, sit down, תשבו, בוא ננשום, בוא... נתחיל לכתוב לאט, רשימה של כל הדברים, לאט. אני אומרת להם, לאט, אני מבינה את הלחץ, אני מבינה את הכל. אבל בואו פה תרגעו רגע. ונתחיל לאט, נעשה, נכתוב סדרי עדיפויות, נחשוב מה כן, מה לא, מי, מה מו. אז אפילו בא לי לנער אותם שכאילו, שיעטו טיפה. רגע, אז בואו נחזור לנושא שלנו, למרות שזה הכל קשור. עוד סיבות למה, מה טוב בשיטות ידניות?
כן, גם עצם זה שאם דיברנו כאילו על, מקודם על האיטיות או על היצירתיות, דברים כאלה, אז גם הכנסה של כוונה לעשייה, וזה נושא שהם מאוד מאוד מרחיבים עליו, ואנחנו נשים ככה כמה קישורים לסרטונים רלוונטיים על איך להכניס את הכוונה, את האינטנשן שלנו לתוך הדבר הזה. כשאנחנו מתכננים ויושבים עם עצמנו וחושבים על הדברים, ושוהים בתוך הדבר הזה בחשיבה, אנחנו מכניסים הרבה מאוד כוונה למה שאנחנו רוצים שיקרה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב, וזה דבר שאני מאוד אוהבת לעשות אותו, לשבת ולתכנן, נגיד, את השבוע שלנו, את היום שלנו, ולעצור שנייה ולחשוב איך זה ירגיש שאני אהיה בפגישה, או כמו עכשיו עם הפודקאסט, איך זה ירגיש להקליט את הפרק הזה עם דבי, ושהוא יהיה בחוץ, ומה הדברים שאנשים יגיבו אליו. כל הזמן שאנחנו נמצאים בסוג של חלומות בהקיץ, או מחשבות קדימה, ותכנון של הדברים, זה לא תכנון של משימות, זה תכנון של איך זה ירגיש, זה תכנון של איך אנחנו רוצים שזה ישפיע עלינו, מה הדברים שהולכים לקרות בעקבות זה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת את זה, לתת לזה איזושהי חשיבה חיובית, וכוונה, ורצון, ודברים מאוד מאוד חיוביים, לעשייה שלנו היומיומית, ולא רק להיות בתוך ה... אני רץ עכשיו אחרי הזנב שלי, ומנסה להספיק כמה שיותר, אלא דווקא...
להכניס עוד משימה ליומן, ולרשימה to do באפליקציה.
נכון. ודווקא פה זה משהו שאני גם עושה אותו הרבה עם לקוחות, כמו שאמרת על קטע של להעט אותם לרגע, גם להקטין את הכמות של הדברים שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד צריכים להתעסק בכל כך הרבה דברים, לפעמים יש כל כך הרבה מקומות שכאילו, והיה לי את זה בפגישות לאחרונה ממש, כאילו, את רואה את זה בצורה מאוד ברורה, שאנשים מרגישים שכאילו מושכים אותם במלא מלא חוטים מסביב לכל מיני דברים, בין אם זה בעסק, בבית, בילדים, כל מיני דברים, ולא תמיד אנחנו עוצרים וחושבים, אומרים, רגע, מה באמת חשוב? מה באמת יקדם אותי? מה באמת אני רוצה? לא, אנשים לא מתעסקים אפילו עם להגיד, אוקיי, אני בעלת עסק.
אלא מה חייב.
כן, אני בעלת עסק, למה שאני לא אקבע את כללי המשחק? למה שאני לא אהיה זאת שיגיד, זה התחומים שאני בהם אני רוצה להתעסק, בזה אני לא רוצה להתעסק, זה סוג הלקוחות שאני רוצה, זה סוג הלקוחות שאני לא רוצה, אני רוצה שישלמו לי ככה ולא אחרת, ורונית כפיר מדברת על הנושאים האלה המון, ומי שלא מקשיב לה, אז מאוד מאוד כדאי.
כן, אגב, רכשתי את ההרצאה האחרונה שלה, וכבר קבעתי עם חברה לשבת ולצפות בו ביחד, כי זה חשוב לי.
היא הייתה שם מבצע לזה, ראיתי, בדיוק קיבלתי
את המייל שזה סופס. נכון, קניתי במסגרת המבצע, קניתי.
זה עשה לי חשק לקנות עוד משהו.
יאללה, תקני לה, לא, תפרגני לה.
כן, האמת שחשוב.
עוד הוצאה. אז רגע, אז אם אני מחברת את כל מה שאמרת לנושא של האנלוגי, כי את יודעת שאני, יש לי כזה tunnel vision בקטע הזה של, את בעצם אומרת, כשאנחנו משתמשים בשיטות ידניות, אז כל ההתכווננות שלנו יכולה להיות יותר מפוקסת. כשאנחנו יושבים נגיד ומתכננים ידנית, אז אנחנו גם חושבים על דברים שאנחנו, וכמו שאתה אמרת, על מה אני כן רוצה ומה אני חייבת ומה אני רוצה, חושבים על זה יותר טוב מאשר אם אנחנו עושים את זה הכל דיגיטלי, בשיטות נכון. דיגיטליות.
נכון.
זה בעצם מה שאת, כן. הבוטום ליין, אם הבנתי נכון. וגם אני חושבת עוד דבר, אם אני מחברת את הכל, כשיושבים ומתכננים על דף ונייר, דברים מסוימים, את עושה את זה בבית קפה, אני יודעת, אני נכון. עושה את זה הרבה פעמים בשבת בערב, מול הטלוויזיה, עם מחברת ועם הדף משימות שלי, שתכף נדבר עליהם, אז יש פחות הסחות דעת, כי הטלפון בצד, המחשב בצד, שום דבר לא קופץ, אנחנו רק יושבים עם התכנון שלנו, אם זה היומן או הדף או לא יודעת מה, עם הרעשים של הבית קפה במקרה שלך, ועם הרעשים של הטלוויזיה במקרה שלי, ואנחנו מתפקסות על זה. ובחוץ מזה, אני חושבת שיש גם, כאילו זה נותן יכולת לשחק עם דברים יותר. מאשר כשעושים את זה ככה בשיטות דיגיטליות, שהן הרבה פעמים כמה שהן גמישות, הן גם יותר נוקשות.
נכון. אני יכולה לתת דוגמה מהעולם שלי, שאחד הדברים שאני עושה עם לקוחות, זה לאפיין את התהליכי העבודה שלהם. עכשיו, יש המון המון כלים שמאפשרים לנו לתכנן את ה-workflow הזה. זאת אומרת, הדבר הזה קורה, ואז קורה הדבר הזה, ויש עץ החלטה, וזה כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים. אז יש מלא תוכנות שעושות את זה, מירו היא דוגמה אחת ממש טובה, ויש המון המון כלים, ויש כלים היום בתוך מערכות פרויקטים שגם עושים את זה, אבל אני מצאתי שלבוא ולעשות את זה ישר שמה, כמו בשאר הדברים שהם רק דיגיטלי, הוא מכניס אותנו לתוך מסגרת. וכשאנחנו בתוך מסגרת, יש לנו ברוב המקרים הרבה פחות מקום למשחק, ולמחוק דברים, זאת אומרת, אם יצרתי כבר ריבוע והוא בצבע המתאים, אז אני לא אמחוק אותו מהדבר, אני אזיז אותו, ואז אני חושב איך אני מכניסה אותו בכל זאת, וזה יותר קשה לי להיפרד מדברים. בזמן שבכתב יד, אם אני אשב ועשה את הסרטוט, ואז, אוקיי, השלב הזה נראה לי שאנחנו יכולים לוותר עליו, סבבה, בוא נעשה עליו קרוס, ניקח אפילו איזה טיפקס או משהו, נמחוק אותו, זה הרבה יותר קל לנו,
אנחנו את התנועה הזאת שתמיד רואים בסרטים, שעושים איזה קראץ', לוקחים את הנייר, שאת מקפלים אותו וזורגים לפח.
נכון.
ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד.
שזה אנחנו פחות עושים עם הדיגיטלי. כאילו, נכון. אם יצרנו מסמך.
טוב, נשמור, אז עוד קובץ נשמור.
כן, גם לא אכפת לי, כאילו, מה אכפת לי? יש הרבה מייחסון, אני לא, מה זה קובץ של דוק? זה כלום.
נכון.
אבל דווקא פה אנחנו כאילו, אנחנו יותר במקום של משחק, אנחנו יותר במקום של התנסות, ואנחנו יותר במקום שהוא טיוטה. שזה נקודה שאנחנו יכולות להרחיב על הטיפה של, כאילו, אם אנחנו במקום של חשיבה, ושאנחנו כותבות את זה טיוטה למשהו, כמו שאנחנו עובדות עם ה-ChatGPT, אנחנו מתייחסות אליו כטיוטה. אנחנו לא ניקח את מה שהוא אומר, וניקח את זה כמוסכמה, ודבר שאנחנו חייבות לרוץ עליו. לא, אנחנו ניקח.
אני מקווה מאוד שאנשים לא עושים את זה.
אני מאוד מקווה שלא. זה התוצאות, לא משהו. אז ממש לקחת את זה כמקום שאנחנו יכולים לשחק עם הדברים, לחשוב על הדברים, לתכנן אותם אחרת, לעשות כל מיני שינויים תוך כדי, או אפילו לשים את זה רגע בצד, לחזור על זה אחרי תקופה, ולעשות עוד פעם שינוי, ועוד פעם לחשוב על זה, ורק אז לעבור לשלב הדיגיטלי, או לשלב העשייה בפועל. אני חושבת שכיסינו ככה את רוב, את כל הנקודות שחשבנו,
עכשיו איזה, בואו לפני שאנחנו נדבר כל אחד על הכלים שלה, דיברנו על קארל פולין, שהוא מדבר על הנושא הזה, לא מעט לאחרונה, ואת יש לך דוגמאות אחרות, נכון?
כן, אז אני יכולה להגיד שאני, כל השנים שלי כעצמאית, תמיד היה לי מחברות, בשנים, באמצע איפשהו, התחלתי לעבוד עם יומנים, יומן פיזי של ענבל גיבור וכל מיני כאלה, בעיקר ענבל גיבור האמת, רוב השנים, ואז פשוט כשעברנו לפה, אז לא יכולתי לקנות יותר את אינבל גיבור, לפחות זה נהיה הרבה יותר מורכב להביא את זה לכאן. ואז אמרתי, אוקיי, אני אמצא שיטה אחרת, ואז התחלתי לחקור את הנושא של בולט ג'רנל, שבהתחלה הייתי בטוחה שזה כל מיני דברים שהם, בוא נצייר לוח תכנון חודשי יפה, עם כל מיני ציורים וקישוטים מסביב וכאלה, שזה מה שרוב האנשים חושבים על זה. אבל למעשה, השיטה המקורית של ריידר קרל, היא בכלל אחרת. זאת אומרת, הוא לא מתעסק בפן היצירתי של זה, או בפן של בו...
רגע, זה גבר?
זה גבר, כן.
ריידר זה גבר, וגבר המציא את זה?
זה גבר המציא את זה, שזה גם נבע מהפרעת קשב שלו, כל הדבר הזה.
אני ניסיתי אגב את הפלן, את הבולט ג'רנל, כשזה רק התחיל, וזה לא עבד לי.
אז אני יכולה להגיד שאימצתי את זה בצורה שלי, ולאחרונה גם סיימתי לקרוא את הספר של זה, אז כאילו אימצתי את זה יותר, אבל התחלתי מלראות את הערוץ יוטיוב שלו, ולראות ערוצים נוספים על הנושא הזה, והוא מסביר על הדברים האלה בצורה מאוד מאוד יפה, לא רק על הפן של איך אני עכשיו כותבת את זה ביומן, כי זה הנקודה באמת הפחות חשובה, כי לכתוב ביומן, לכתוב נקודות או קווים או איקסים או לא משנה מה, כולנו יכולים לעשות. הנקודה של איך אני חושבת על הדברים, איך אני מסתכלת על תכנון, מה בכלל חשוב שאני אכניס לתוך התכנון שלי בכל שלב ושלב שלו. וכולל גם דברים כמו תכנון של פרויקטים אישיים או עסקיים או לא משנה מה, איך אני ניגשת לזה, איך אני חושבת על הדברים, יש לו הרבה מאוד דברים, אז באמת מי שרוצה לחקור כך את התחום הזה לעומק, ממליצה בחום, זה נושא מרתק ואפשר לחפור אותו ככה לעומק ולהגיע להרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים.
את לא מלמדת איך לעשות בולט ג'רנל בעברית, אני מניחה.
אני לא הגעתי לזה, אני גם לא חושבת שאני אלמד את זה כשיטה, אני כן מלמדת את זה כחלק מדרך שבה אני מלמדת בעלי עסקים לעבוד יעיל יותר, אבל בדפים שאני נותנת להם להדפסה, או שאני פשוט אומרת להם, תקשיבו, תרשמו במחברת, זה התרגיש לכם, תרשמו ככה וככה, או תשבו עם עצמכם ותעשו תכנון שבועי במחברת, אבל אני לא אומרת להם, תתכננו את זה בצורה ויזואלית כזאת או אחרת, תתכננו איך שנוח לכם, אבל אני כן משתמש בכל מיני כלים שלמדתי ממנו, וליקטתי מעוד מקומות אחרים, וגם מהניסיון האישי שלי, בשביל ללמד איך לעשות את זה בצורה שיותר עם כוונה, ויותר עם חשיבה קדימה, ויותר לפרק את הדברים בצורה נכונה, ולכתוב משימות בצורה נכונה. זאת אומרת, אני כן אימצתי הרבה דברים מתוך זה, אבל זה לא השיטה עצמה.
אוקיי, אבל גם כמובן, תבחרי איזשהו סרטון טוב מתוך הערוץ שלו, ונשים בנוטס. תיאגו, פורטה, הוא כן, אני לא זוכרת שראיתי שהוא מדבר על שיטות ידניות, אבל יכול להיות שפספסתי, צריך לחפש. אז זכור לך?
אני חושבת שזה לא בקטע של התכנון, כמו בקטע של הטיוק של דברים וכאלה.
כן, הוא מדבר גם על הכל דיגיטלי. Second brain זה הכל בנוטבוקס כאלה דיגיטליים.
מה שכן ראיתי, זה של קארל פולין, שדווקא דיבר על השיטה של תיאגו לאחרונה, בקטע של איך אנחנו לוקחים את הנוטס, הפתקים, הרעיונות, המחברת וכל ה... דברים שאנחנו מקשקשים לעצמנו במרכאות בצד, והופכים את זה לדיגיטלי. זאת אומרת, אחרי שכבר עשינו את שלב הטיוטה והעיבוד והזה, איך אני לוקחת והופכת את זה למסמך שאני באמת אשמור אותו, אשתמש בו בהמשך הדרך.
בשיטה של תיאגו.
בשיטה, קארל פולין כאילו מציין את השיטה של תיאגו, אבל יש לו גם את השיטה שלו. אני חושבת שזה לא באמת משנה השיטה, זה משנה עצם זה שעשינו את השלב הזה של הטיוטה, ועכשיו אנחנו לוקחים את ה... אנלוגי לתוך הדיגיטלי, ויש שם כלים, בעיקר באנגלית כרגע, ואני מאמינה שבהמשך הדרך יהיה גם בעברית, שיודעים לסרוק את זה.
ה-OCR, את מדברת על ה-OCR.
אז OCR יש אותו, בעברית הוא לא מפותח עדיין, אבל אני מניחה שטכנולוגיה של AI ודברים דומים,
זה יגיע.
זה יגיע עם הזמן גם לשפה שלנו.
Okay, אז אני אחפש את הסרטון הזה, יכול להיות שפספסתי אותו, של קארל שמדבר על תיאגו, כן. ואם יש עוד חומרים, אז אנחנו גם נשים אותם. אז מדבר על הכלים הידניים, הלא דיגיטליים, שכל אחת מאיתנו משתמשת בהם, אתה רוצה שאני אתחיל?
יאללה, לך על זה.
ניתן לך הפסקה? כן. תשתי מים. טוב, אז כאמור, היום אני ממש יש לי שילוב של שיטות, הרוב דיגיטלי, אוקיי? יומן זה גוגל קלנדר, אבל יש לי גם יומן קטן, ידני, שהוא בגלל שאני חייבת, בגלל מס הכנסה, לכתוב בעת את הפגישות ביומן כזה, כל, את יודעת, כל מקצוע והדרישות שלו, אז הוא רק לזה, והיומן בעיקרון הוא דיגיטלי, אין לי יומן כמו שלך יש כנראה, ואני משימת, ודיברתי על זה בהרבה פרקים בפודקאסט וגם בבלוג, הרשימת המשימות השבועית שלי היא טופס ידני, ממש, שאני, מין טופס כזה שאני ממש הצבתי אותו, וכל שבת אני מדפיסה לי חדש, ומכניסה בו את כל המשימות שלי השבוע הקרוב, בעסק, בחיים, הכל שם, ואני ממש, הוא מול העיניים שלי, אני קוראת לו עוד מסך. הוא המסך השלישי שלי, הוא תמיד מול העיניים שלי במשרד, כי אני רוב הזמן עובדת מהמשרד, וכל הזמן אני מסמנת בוצע, לא בוצע, מה אני חייבת לעשות היום, דגשים, מרקרים, לדברים ש... כבר גררת אותם יותר מדי ימים השבוע, כבר השבוע עומד להסתיים, את חייבת לסיים את זה היום. ואת יודעת גם על מה אני מדברת. אז הוא מתחיל, בלקראת שאתה רביעי, כמו שזה היום, שאנחנו מקליטות, הוא מתחיל כבר להיות עם מרקר צהוב וורוד, וכאילו שיבלוט לי מול העיניים. אז זה ידני. אגב, אחרי שאני מסיימת, אז אני שומרת אותם לתקופה, ואז רק כדי לראות באמת ש... זה גם נחמד לראות את כל הדן, דן, דן, את כל הטיק מוקס האלה, וגם כי לפעמים אני חוזרת אחורה ואומרת, את זה לא עשיתי, איכשהו פספסתי. אבל בסוף אני זורקת אותם, אין לי מה לסרוק אותם ולשמור אותם.
נכון.
אוקיי, כשאני מדברת, יש לי מה שנקרא שיחות הכוונה טלפוניות, לפני, כשאני נותנת הצעת מחיר, לרוב על המתעניינים אני עושה איתם שיחות כאלה, רבע שעה, 20 דקות, שאני מבררת צרכים וזה, ותוך כדי השיחה הזאת, את מה שהם אומרים לי, וגם את מה שאני מציעה או אומרת להם, אני רושמת בכתב יד, יש לי, כאילו, יש לי מחברת אחת שהיא פשוט נשארת לי פה המון זמן, כי אני לא כותבת הרבה במחברת, אבל אז אני עושה את הסיכום, ואז אחרי שסיימתי לדבר וסיימתי לשלוח להם את ההצעות והכל, אני מכניסה את כל הפרטים ל-CRM המאוד לא מתוחכם שלי, שזה קובץ אקסל, שעליו גם דיברתי באיזשהו פרק, של כל פרטי המתעניינים, הכל עובר לשם, אני ממש מקלידה את זה, זה כאילו נשמע כמו עבודה, אבל אני עושה את זה מאוד מהר, יש לי טבלה כזאת, ואני מכניסה את כל מה שחשוב, את כל מה שהם אמרו לי, שכשהם יהפכו, בתקווה שהם יהפכו ללקוחות, אז כל החומר נמצא, ואז הדף פשוט תולשת וזורקת, אני בדרך כלל גם קוראת אותו, או שמה אותו בגורס, אוקיי? אז זה היה ידני, ואז זה עובר לדיגיטל, כשאני עושה עם עצמי סיעור מוחות על נושא מסוים, ואני צריכה לפרק, כמו שאמרת קודם, אז או גם עם איתך, או עם קולגות אחרות, אז זה גם, ידני. וכשאני יושבת עם לקוחות במהלך פגישות, במיוחד אם זה פגישות פרונטליות ולא אונליין, למרות שגם באונליין אפשר לעשות את זה, נגיד על הזום יש להם את הווייטבורד הזה, אז זה... זה דיגיטלי, אבל זה סוג של ידני נקרא לזה, אבל נניח שהם פה איתי, אז יש לי את הנייר לוגו שלי, שעדיין יש לי, תפסתי אותו לפני המון המון שנים, ובגלל שאני לא משתמשת הרבה, אז עדיין יש לי אותו, למרות שחלק מהפרטים שכבר השתנו, אבל תדעת, לבטה איפה שכל הפרטים, אבל עדיין אני משתמשת בזה, כדי לסרטט להם מה אנחנו עומדים לעשות, ואיכשהו זה עוזר שאני עושה את זה באותו רגע, זה תמיד כמעט אותו דבר, אבל זה שאני עושה את זה איתם באותו רגע, ואני מסרטטת את זה עבורם, והרבה פעמים אומרים, אני חייב לקחת את זה איתי, אמרת, קחו בבקשה, קחו. אז זה גם ידני, ויש לי גם לוח שנה משפחתי, שאת יודעת מה זה?
לא. תרחיבי.
אז אני ארחיב. זה לוח שנה כזה שאני קונה בתחילת כל ספטמבר, אני קונה את היומן הידני הזה, או אפילו כבר באוגוסט, שדיברתי עליו לעסק, אני קונה לוח שנה קטן כזה שאני שולחני, חמוד, תמיד מחפשת את החמודים האלה, שאני לא תופסת יותר במקום, וזה מול העיניים של לראות חגים וזה, ואת הרצף של החודש, ולוח שנה משפחתי, שזה בעצם לוח כזה ארוך, מוארך, ויש בו מקום, יש בו את כל הימים של כל חודש, כל חודש הוא דף, ויש בו את כל הימים אחד מתחת לשני, של החודש מהראשון עד ה-30 או 31 או 28, וכתוב ראשון, שני, שבת, שישי, שבת, ואז יש לידו ממש עמודות כאלה לכל אחד, נגיד יש 6 עמודות, משפחה נגיד ממוצעת, 3-4 ילדים, 2 הורים, אז 6 עמודות, וכל חודש אני עוברת דף, כמובן, שמה את השמות שלנו למעלה, ומסמנת שם דברים חשובים שקשורים לכל אחד. וזה נמצא לי במטבח. כי אני מאוד מקווה שהילדים גם מסתכלים שם על דברים, למרות שהכל נמצא להם גם ביומן הדיגיטלי, אני שולחת להם פגישות, הם שולחים גם, הם כבר למדו לעשות את זה לבד, אבל עדיין יש משהו בזה שאנחנו יושבים שם, ואני מוציאה את זה ואני אומרת, רגע, אבל בעוד יומיים יש לך מסיבה, ואנחנו כאילו בלי הטלפונים רגע, ובלי זה, זה נמצא שם מול העיניים, ואפשר לראות את כל החודש בבת אחת, ואפשר לראות מה יש לי, מה יש לבעלי, מה יש לילדים. אז זה לוח שנה משפחתי. כמובן שעדיין יש לי קלסרים, אני לא מתייקת הרבה, זה בעיקר דברים מאוד ישנים, ואני לאט לאט, זה פרויקט מאוד איטי, של לעבור קלסר קלסר, ובעיקר לזרוק, חלק מהדברים אני סורקת, וחלק אני זורקת. כשיש לי ככה שהשראה באה אליי, ויש לי קצת חשק לעשות את זה, כי זה די מעיק. את יודעת, קלסרים של כל המכתבים מהבנק מלפני, לא יודעת מה, 10 שנים, 20 שנה. אני לא יכולה לזרוק את זה ככה סתם, אני כן חייבת לעבור על זה, במיוחד כי זה גם התחום שלי, אבל, או דברים אחרים. אז אני, יש את זה עדיין, אבל אני משתדלת, זה כמעט לא גדל, זה מה שאני מנסה להגיד. כן. מעט מאוד דברים, אני שומרת את המקור. והדבר האחרון, שאני קצת כאילו, אני לא מתבשת לדבר עליו, אבל אני קצת מסויגת, כי זה לא מתאים לי, ואת בטח עושה את זה אחרת, זה העניין של סיסמאות. יש לי מין פחד כזה להשתמש, הוא לא רציונלי. יש לי פחד להשתמש בכל ה-Safe in Cloud, וכל האפליקציות האחרות שיש כדי לשמור סיסמאות. אני לא בוטחת בזה. ואני יודעת שאני צריכה להתגבר על זה, אבל השיטה שלי עובדת לי ולנו כל כך טוב, של פשוט לרשום את זה בצורה ידנית, באופן כלשהו, שאני לא אספר מהו, אבל זה עובד לנו כל כך טוב, והילדים יודעים איפה הכל, והבעלי, והכל שאני, לא בא לי לשנות את זה. עכשיו, זה לא המלצה, אוקיי? אני רק אומרת, איפה אני במקום הזה, זה, אני כן מתעניינת, אני כן קוראת על זה, אני כן כל הזמן אומרת, אולי כן, לא, אבל בינתיים אני לא שם, עם כל זה שאני, כי אני אומרת לעצמי, מספיק גוגל, מספיק דרופבוקס, כאילו, כמה עוד, וסמסונג ומייקרוסופט, כאילו, כמה עוד מקומות אני צריכה לבטוח בהם, מבינה? זה משהו לא רציונלי, אבל זה שם.
אבל מצד שני, אם פורצים הביתה וגונבים את זה באיזושהי צורה,
סביר להניח שלא ימצאו את זה.
כן.
תראי, יש, כמובן שהסיסמאות הראשיות הן בראש שלי וכתובות גם במקום אחר, הסיסמה לגוגל, שזה בעצם היום המפתח להכל.
לא, אבל גם הוא שומר לך?
זה כתוב גם במקום אחר.
הוא שומר לך? גוגל עצמו שומר
לא,
לך את הפרטים?
לא, ברור שכן, כן, אבל כאילו גיבוי. עכשיו אני מוצאת את עצמי בלי מחשב, בלי כלום, ואני צריכה להתחיל מחדש,
כן.
אז אני יודעת את הסיסמה, אבל זה גם רשום במקום אחר, אבל אני אומרת את כל הסיסמאות היותר קטנות האלה לכל מיני אתרים וזה, שאת לא רוצה לעשות כל פעם forgot my password, אז זה רשום לנו.
כן.
אז זהו, אבל אולי אני אגיע לשם, אולי ימציאו שיטה שאני כן נרגיש שאני יכולה לסמוך עליה, אבל שוב, זה לא המלצה, זה רק אני.
כן.
יאללה, תורך.
אז אני אתחיל דווקא את דיברת על הלוח שנה, שאני חושב שזה ממש מגניב לעשות את זה בצורה כזאת, לא חשבתי על זה אף פעם, כאילו להציג את כל הדברים, כי גם לרוב זה כאילו בערך ביני לבין בעלי, של לדעת מה קורה מבחינת הלוחות זמני של הילדים, הם גם עוד קטנים.
כן, יש לך עוד קטנים, אבל הם יגדלו ואת תראי שיש משהו בזה.
אבל זה נשמע רעיון ממש ממש כיפי, ויכול להיות שאני גם אאמץ אותו.
פעם בשעת בארץ תקני לך כזה לשנה הבאה.
וגם כן. יש לי פה, יש כמה מעצבות כאן באנגליה שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם אהבתי אותם עוד לפני שעברנו לפה. אז אחת מהם קוראים לה קטניפ, והיא עושה מוצרים ממש ממש מגניבים ומעוצבים וחמודים כאלה, וכל מיני דמויות חמודות שהיא מציירת. אז יש לה לוח שנה שהיא הוציאה, שנה שעברה, התחילה אותו, ועכשיו היא הוציאה עוד אחד חדש, אז כמובן שקניתי לי אותו לפני ינואר, כאילו איך שהיא פרסמה.
איך הוא נראה?
כפולה כזאת היא לאורך, שיש למעלה כאילו אילוסטרציה של אותו חודש, ולמטה יש את כל הימים של החודש, בלי פרטים, זאת אומרת, זה רק תאריכים, ראשון, במקרה הזה זה שני עד ראשון, כי זה ככה השבוע פה.
אז רגע, זה משהו שתלוי לך על הקיר?
זה משהו שתלוי לי על הקיר, ואני
עושה בו את כל השנה? את יכולה לראות את כל השנה קדימה?
לא, זה כל חודש.
תכנון,
כל חודש.
חודשי, כן. הבנתי. אוקיי, ואיזה גודל זה?
שני ארבע? לא, זה אפילו ביותר קטן. זה לא בדיוק A4, הכל חצי מהכפולה.
אוקיי, הבנתי.
זהו, והוא ממש מגניב, עכשיו אני תולה, ואני גם רושמת את התכנון של החודש, כאילו חופשות, זה, אז יש לי מרקרים צבעוניים, כל חודש אני מתאימה את המרקרים לאילוסטרציה של החודש, כדי שזה יהיה יפה.
חשבתי לעונה של השנה.
גם לעונה של השנה. ואני מוסיפה כאילו את כל הדברים, הדברים שהאישיים יותר, חופשות, דברים כאלה שאני צריכה לשים אליהם לב, ואת כל השיווק שלי, ופגישות עם לקוחות.
קמפיין.
קמפיינים שאני עושה, שיווק שוטף של ניוזלטרים וכאלה, פרקים של הפודקאסט 200 עולים, כל מיני דברים כאלה, אז זה הכל מופיע שמה.
זה המון חומר, זה המון ידע.
נכון, מצד שני אני משתדל שזה לא יהיה יותר מדי מידע, כי אז זה גם מבלבל מדי, זאת אומרת אני מנסה לזקק את זה.
יש לך את זה במקביל בקלנדר?
יש לי את זה במקביל בקלנדר, יש לי את זה במקביל בקליקאפ.
אז זה כפילות מסוימת?
כן, אבל זה פשוט יפה ומול העיניים.
three times, the triple. נכון. אבל את אומרת שאנחנו בעצם כאן אומרות שיכול להיות שדווקא הכפילות הזאת היא טובה, כי זה גורם לך גם יותר לדחוף לעשייה, לדוחף יותר לעשייה.
נכון.
וגם החשיבה על הדברים היא כנראה יותר לעומק, כי כל פעם שאת באה לכתוב את זה בעוד מקום, את חושבת את זה, את לא רק עושה copy paste.
נכון. ואז את כל פעם, אני גם כל פעם מנקה משם דברים. זאת אומרת, גם הלוח תכנון החודשי הזה, אני יכולה להגיד, נגיד, אתמול ישבתי, עשיתי תכנון לאפריל. אז יש לי לוח אחר, גם תכנון חודשי, נקי, אבל יותר גם לי מספרים של ימים וכאלה, שבו אני עושה את החשיבה הראשונה. זאת אומרת, אני רק מסתכלת על, על הפריסה הזאת של החודש, ואז אני אומרת, אוקיי, זה אני יודעת שכאן זה חופש, זה סופי שבוע, זה כל מיני דברים אחרים. איפה אני שמה עכשיו קמפיין? איפה אני שמה עכשיו את הפרקים של הפודקאסט? זאת אומרת, אני ממש יושבת עם עצמי וחושבת. זה לא משהו שאחרי זה נשאר בהכרח. מה שכן, אני לוקחת אחרי זה שכבר החלטתי מה אני עושה, וניקיתי מה שצריך לנקות, אז אני מעבירה את זה ליפה ומעוצב צבעוני, בלוח הזה שנמצא לי מול העיניים כל הזמן.
ולקליקאפ.
ולקליקאפ. למרות שבקליקאפ אני לא עושה בהכרח תכנון כזה. זאת אומרת, זה לא תכנון לפי קלנדר, אני גם פחות מתעסקת בביו שם של הקלנדר. אבל משם אני כן גוזרת את המשימות ואת הפרויקטים ואת הקמפיינים, וכאילו הדברים, התוכן עצמו נמצא שם, איך אני חושבת את זה ואיך אני מתכננת את זה במהלך החודש, זה כבר נמצא בידני.
ידני. מדהים. ושתבינו רגע, אני אומרת למאזינים, אם עוד לא הבנתם, ואני מקווה מאוד שאתם מבינים, שרון היא מאוד מאוד דיגיטלית, היא מלמדת את התוכנות האלה, אז אני חושבת שזה אומר הרבה, שאת עושה את זה גם ככה וגם ככה.
כי אני חושבת שזה, עם השנים אני הבנתי, שרק הדיגיטלי, והיו שנים שבאמת עבדתי רק דיגיטלי, וצריך להגיד את זה, שנגיד היה לי כל מיני פרויקטים שניהלתי אותם, ועבדתי רק באסנה בזה, ורק בכלי אחר בזה, ועם הזמן הבנתי שדווקא השילוב הזה, הוא מכניס, וזה משהו שלא אמרנו אותו מקודם לסיבות למה, כן. ותכף אני אפרט מה אני עושה בבולט ג'רנל, אבל אחת הסיבות שבחרתי בבולט ג'רנל, זה בגלל שאני יכולה את אותם מדבקות שאני אוהבת, מרקרים צבעוניים, כל מיני קשקושים שאני עושה לעצמי, הבי טראקר שאני עושה, כאילו של כל מיני הרגלים אישיים שלי, של מדיטציה וכושר וכאלה, הכל מתחיל, מקבל את השלבים הראשונים שלו, דווקא בכוונה ויצירתיות, ומשחק עם המדבקות, ולא מעניין אותי שכאילו אנשים אחרים חושבים שזה ילדותי, או לא משנה מה.
אני כאילו כיף לי. אני מדברת אותך בראש, בגיל 65, עדיין מדבקה מדבקות, עם הנכדים כבר, אבל מראה להם איך את עושה את זה בבולט ג'ורנל. גיל 85.
נכון, זה כמו שאני אוהבת ללכת עם סניקרס. למה? ככה, כי אני אוהבת סניקרס, נוח לי.
כי את יפה כשנוח לך.
נכון, אז לא אכפת לי, אז שיגידו שאני בת 41, אז חייבתי מנהלי עקב, לא רוצה.
למה אכפת מה חושבים, אבל זה חמוד, אני דמיד את החשבתי עם מדבקות, ואגב, אני גם מאוד אוהבת מדבקות, יש לי פה גם בחדר עבודה, יש לי ארון, שיש בו מדף, שיש בו ממש הרמה של כל מיני מדבקות, שעוד אספתי כשהילדים היו קטנים, ו... היום כבר בקושי אני משתמשת, אבל עשית לי חשק להוציא אותם, ואני בדרך כלל מדביקה על ברכות. אני, כשאני עושה ברכות, את יודעת, לחתונה, לחגים וזה, שאנחנו נותנים עדיין לפעמים ברכות כתובות, אז אני משתמשת בהן, אבל זה
חמור. אז אני אשים אולי באמת לינקים בתיאור של הפרק, לכמה ספקים.
יא, כמה לינקים יהיו בפרק הזה?
מלא, לא אכפת לי.
כן, יאללה. אז תדברי קצת על ה-Bullet Journal, כי אנחנו מגיעות כבר ל-50 דקות.
כן.
אוקיי.
אז ככה, ה-Bullet Journal, בהתחלה שלו התחלתי אותו רק מתכנון שבועי, עם הזמן הוספתי עוד ועוד רבדים, ואני כל הזמן משכללת את זה. אז היום אני מתכננת בו גם את כל השבועות שלי, גם את החודשים שלי, זאת אומרת, את מה אני רוצה לעשות.
יש לך דף? רגע, בוא נסביר. יש לך דף לכל שבוע, ואני מניחה שזה מתחיל... בואי
קצת נסביר כמה צעדים אחורה. בולט ג'רנל זה בעצם אומר מחברת, שהיא או שורות, או ברוב המקרים נקודות, ואז היא יותר קלה לכתיבה.
והיא חלקה לגמרי. ופותחים אותה.
מה זה חלקה?
אין בה כבר, אין בה כל מיני אמרות וכל מיני...
לא, שום דבר.
אין בה פורמטים.
זהו, נכון. אין בה שום פורמטים. אני כן מקפידה לקנות אבל כאלה שיש בהם מספור של הדפים.
כן, זה חשוב.
ואז אני גם יכולה, ואנחנו תכף נגיד כאילו איך אני עושה את זה מבחינת האינדקס וכאלה. אבל אני כן יכולה לתכנן את הדברים ולסמל לעצמי את הדפים החשובים שכדאי שאני אחזור אליהם.
וזה באינדקס, שזה הדף הראשון.
וזה באינדקס של הדף הראשון. ואז באמת אני עושה את כל התכנונים שם. עכשיו, יש שם דפים שממש טיוטה. שנגיד, לא יודעת, יש לי רעיון לאיזה קורס דיגיטלי חדש שאני רוצה או חושבת עליו, אז אני ארשום לעצמי את מה שעובר לי בראש, ואני אשים את זה בצד. ואני אולי מתישהו יחזור לזה, אולי לא, אולי אני אחזור לזה ואז יפתח את זה לעוד משהו, ימחק מזה דברים. זאת אומרת, זה ממש, יש שם דפים שלגמרי טיוטה, יש דפים שהם התכנונים שלי של כל החודש ושבוע וימים ספציפיים לפעמים שאני מפרטת יותר.
את ממש יושבת עם סרגל ועושה כזה
פחות עם סרגל,
של
אבל
השבוע או של החודש?
ביד, כאילו אני עושה, כן, כותבת לי כאילו את הדברים. רבעון, שנה, כל התכנונים, הכל נמצא שמה.
הכל בכתב. את מדפדפת אחורה קדימה? כן. כאילו נראות את השנה, את צריכה לדפדף.
זהו, והסיבה שאני יוצאת לבתי קפה, זה בגלל שחלק מהסשנים שלי עם עצמי בבתי קפה, הם דפדוף אחורה, להסתכל על כל מה שעשיתי, ואז לחשוב, האם יש פה משהו שאני רוצה לעשות בהמשך? זאת אומרת, זה יותר זמן מחשבה, ופחות זמן של תכנון. להסתכל על כל הטיוטות האלה שיש לי, ולחשוב, רגע, האם יש פה איזה משהו שאני יכולה לקחת, והיום, במצב הנוכחי של העסק, של הבית, של לא משנה מה, לקחת ולהשתמש בו. ובגלל זה אני יושבת עם הרבה פעמים עם עצמי, או אפילו אם אני יושבת ולומדת קורס, אז אני גם ארשום לעצמי את ההערות מהקורס בתוך המחברת, ואז אני יכולה לחזור אליהם ולחשוב כאילו, אוקיי, מה אני רוצה לקחת מזה הלאה, או ליישם עוד משהו.
ואת מסמנת, נגיד, אם סיימת משהו ועשית, את ממש עושה על זה וי, או...
ברוב המקרים, כן.
ממש מסמנת. כן. ואת אמרת לי גם שנגיד סיכום שיחות, כמו שאני דיברתי על שיחת הכוונה טלפונית שאני עושה, שאני כותבת ידנית, את עושה בתוך אותה מחברת, אני עכשיו מדברת עם מתעניין.
אז כשאני מדברת עם מתעניינים, בשיחות מחירה וכאלה, אז אני ממש יושבת ורושמת לעצמי את התאריך, את השם של הבן אדם, והדברים שהוא אמר, ולפעמים אני אפילו אומר, כותבת לעצמי מילים ספציפיות שנאמרו,
כן, גם אני עושה את זה.
ממש כזה.
ממש את המילים שלהם.
וגם מה אני אמרתי. אבל זה יותר כזה לוס כזה, זאת אומרת, זה לא
בתוך ה-Bullet Journal, לא באיזה דפקות כלשהו.
נכון.
כמו שאני יותר עושה.
אז אני פשוט ריכזתי, פעם היה לי באמת, השולחן שלי היה מוצף במחברות, פוסט-איטים, דפים של מחפשת.
אוי ואבוי.
הכל, כן, ואני נהייתי יותר מסודרת גם בפן הזה. אז באמת הכל אני שמה שמה בבולט ג'רנל, בגלל זה הם נגמרים לי יותר מהר.
אז זהו, כל כמה, כמה, כמה גדולים הם?
זה, אני יודעת, בסביבות ה-200-300 עמודים, זה מספיק לי בערך לשנה. כאילו עכשיו קניתי חדש, ואת הקודם לדעתי קניתי לפני, אני יכולה אפילו לדעת, זה 2023, שנה פחות.
השנה רק התחילה, כאילו, אנחנו רק ברבעון השני של השנה. את עושה שנה יהודית, כאילו, מתשרי?
אני לא עושה שנה שלי.
אוקיי.
לא, פשוט כי אני התחלתי את זה באמצע שנה, ואז כל פעם שזה נגמר לי, אז אני קונה חדש, אז זה אף פעם לא באמת תחילת שנה.
אז את לא מקפידה על נגיד מהראשון לינואר, או מ...
כי אני גם לא רוצה לזרוק אותם, נגיד עכשיו נשארו לי איזה 20 דפים אחרונים במחברת, ואז אני אמורה לעבור לבאה, אז אני לא אזרוק, כאילו חבל עליו.
רגע, ואיפה כל ההיסטוריה הזאת יושבת?
אז...
אבל המדף מאחורייך.
מה קורה ברגע שאני מסיימת עם אחד?
ולכי תמצאי משהו במחברת מלפני, שאת לא יודעת בכלל מתי כתבת אותו.
כל דבר שאני רוצה להמשיך לעבוד עליו,
עובר לחדש.
או שיעבור לחדש, או שבמקביל לזה שעובר לחדש, הוא גם עובר לקליק-אפ כפרויקט, זאת אומרת, יהיה לי עליו מידע דיגיטלי. אני לא סורקת, אני פשוט מעתיקה את מה שאני רוצה מתוך זה, וזהו.
אוקיי. וואו, יפה.
מלא מלא דברים.
ממש, כן, זה ממש מחברת מחשבות שלך, תכנון כן. ומחשבות. מחשבות
אז ותכנון. אז עשית לי חשק וביצוע. לעשות על סרטון יוטיוב בהמשך, אבל...
באמת? יאללה.
נראה.
איך זה נראה? אני חושבת שאנשים סקרנים לראות איך זה נראה.
כן. אני לפעמים מפרסמת כזה בסטורי שלי באינסטגרם, איך זה נראה בפועל.
כן, אבל זה לא כמו לראות סרטון.
אבל זה לא אותו הדבר כמו לראות סרטון שממש מדגים מה אני עושה, ואיך זה נראה, ואיך נראה כל פריסה וכאלה.
אז מה אנחנו יכולות לומר לסיכום? נראה לי שהקפנו את הנושא מכל כיוון.
כן.
ואנחנו די נסכם עם מה שאמרנו כבר, לא מעט פעמים אני חושבת במהלך הפרק, שכנראה הדרך הכי טובה בסופו של דבר, גם לקדם פרויקטים, שוב, עסק, בעבודה, בחיים, וגם בקטע של נגיד לנהל את המידע שלנו האישי, בדרך הכי טובה, היא כנראה השילוב של שיטות, של דיגיטלי ואנלוגי, מה שעובד לכם הכי טוב, נכון?
נכון.
אבל נראה לי שבכל החלטה כזאת, אנחנו צריכים גם להבין מה אנחנו מפסידים. זאת אומרת שאם אני אומרת, אין דבר כזה, אני ממשיכה רק עם יומן נייר, נניח. בסדר, אבל יש אנשים כאלה, לא רוצים לשמוע על גוגל קלנדר. סבבה? אבל תבינו גם מה אתם מפסידים. כלומר, יכול להיות שכדאי לכם לעשות גם וגם, תנסו. אוקיי, תנסו, תבינו את היתרונות שיש לשיטה האחרת, ותשלבו מקסימום, בסדר? וזה לא חייב להיות כפילויות. מה שאני אומרת, אפשר שדברים מסוימים יהיו ביומן הנייר, ודברים אחרים, תהנו מזה שאפשר לשלוח לכם לשם בלינק את כל הפרטים של פגישה.
נכון.
או שאתם יכולים לעשות חיפוש. אז אני אומרת, הקטע הוא, לפני שמחליטים להבין את המחיר, נכון. של לא לנסות שיטה מסוימת.
אני חושבת שגם גם הקטע של הכפילות, אנשים כאילו מפחדים שיהיה להם גם וגם.
כן, אולי לא, משהו לא יהיה,
כאילו מבזבז זמן.
לא יהיה מעודכן.
כן.
לא, שנגיד אחד יהיה מעודכן והשני לא. נגיד אם יש איזה שינוי.
נכון.
אבל מה רוצה?
אז זהו, אבל לא לפחד מזה. זאת אומרת, זה לא דברים שלוקחים הרבה זמן. גם להתקן שני מקומות במקביל, בואי, כמה זמן לוקח לנו לכתוב, יש לי פגישה עם זה וזה ביומן פיזי, לבין לכתוב את זה בגוגל קלנדר, זה לוקח חצי דקה, וזה לוקח עוד חצי דקה, זה באמת לא הרבה זמן. אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו אומרים, טוב, אני מוותרת על זה בגלל שזה כפילות. כפילות זה שטויות, זה לא באמת שזה לקח לכם הרבה מהיום שלכם. אתם כן יכולים להסתכל על כל...
ללמוד את זה.
נכון, להסתכל על כל אחד, על כל היתרונות של כל אחד מהדברים, לכל אחד מהתחומים בחיים שלכם, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מתנסה קצת בזה, אם זה יעבוד לי טוב, אני אשאר בזה, ואולי אני אעשה את זה במקביל לזה, אם זה לא יעבוד לי טוב, אז אני אשאר רק עם זה, זאת אומרת, כן לשחק עם זה, להסכים להתנסות, להסכים ללמוד את הדברים, וגם להבין מה אתם מפסידים בכל אחת מהבחירות שלכם, או מה אתם מרוויחים בכל אחת מהבחירות שלכם.
בדיוק, כן. וגם, אני חושבת שבכלל, ושוב אמרנו את זה, אני חושבת בהתחלה, שאנחנו לא תמיד חייבים את הדרך הדיגיטלית, או דרך האוטומטית לעשות דברים. אפשר הרבה פעמים להתחיל קודם ידנית, להבין את התהליך, לעשות את החשיבה, ושם אפשר להתחיל לנסות, לשחק עם כלי נוסף. אוקיי, כלי שזה יהיה יותר דיגיטלי, כלי שיעשה את הדברים קצת יותר אוטומטית, לא מיד, כל בעיה שיש, לנסות למצוא לה איזשהו פתרון אוטומטי או דיגיטלי, ואנחנו רואות את זה הרבה, כי אנחנו באותם קבוצות, גם בפייסבוק כן. וזה, ואנשים כמעט כל דבר מחפשים איזשהו פתרון, פתרון שכביכול חוסך זמן, אוקיי? או שאני לא צריך להתעסק עם זה. ופתאום אנחנו מדברות, ואני רואה לנגד עיניי את הנושא של אנשים שמזמינים אונליין, או כל דבר, במקום לעשות קניות בסופר, או הכל וולט, אוקיי? עכשיו, כבודם של הכלים האלה במקומה מונח, הכל בסדר, אבל מדי פעם, קחו את הרגליים, וכי כנסו לסופר.
נכון.
אוקיי? אין כמו פיזי. הסופר או החנות בגדים, או לא משנה מה כרגע. ולא להגיד, אין לי זמן לזה. קודם כל זה כיף. זה הויזואליות היא אחרת. כלומר, תשלבו בין שני הדברים. זה מה שאני מנסה להגיד. אז בדיוק כמו בעולמות האלה, אז גם בעולם של ניהול מידע, וגם בעולם של ניהול עסק. תשלבו ותבינו באמת את היתרונות והחסרונות של הבחירה שלכם. ותחיו עם הבחירות האלה, לא משנה מהן, אבל כל הזמן גם אתם יכולים לשדרג, ולהציץ מדי פעם, לראות, נשאול חברים, חברות, לעקוב אחרינו, לראות מה התחדש, מה אפשר לעשות אחרת.
אני חושבת שכמו שאמרנו גם מקודם, עם הנושא של לבחור לעבוד קצת יותר איטי, ויותר עם כוונה, אז גם פה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, ואני רואה את זה הרבה בתהליכי עבודה ודברים כאלה, שהם ישר רצים, אומרים, אוקיי, עכשיו יש לי איזה עומס מטורף של לידים, אז אני ישר אלך ויביא מערכת CRM ואוטומציה וזה 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 וזה, ויוסיף דברים, דרך אגב, יכול להיות שאני יעלה לעצמי את נפח העבודה והדברים שאני עושה, ואז הם לא בכלל חושבים, רגע, בוא נעצור, מה התהליך כרגע שקורה? מה אני יכולה להוריד מהתהליך? מה אני יכולה לעשות בצורה אחרת? האם אני צריכה לעשות את זה כאוטומציה, או אני יכולה להכניס מערכת, אני יכולה להביא בן אדם אחר שיעשה את זה, אני יכולה לוותר על חלק מהשלבים בדרך, זאת אומרת, להסכים לעשות את החשיבה המוקדמת הזאת, ולא אשר לרוץ רק לדיגיטלי, כי זה נורא קל מצד שני, זה גם יכול נורא להכביד עלינו. לפעמים אנחנו נמצא את עצמנו יוצרים אוטומציות לדברים שלא באמת צריכים אוטומציה.
נכון.
וחבל.
לא צריכים תמיד.
לפעמים צריך לעצור שנייה, לחשוב ואז לעשות.
טוב, אני מקווה שיקשיבו לנו ויישמו את ההמלצות שלנו, אם לא את דרכי העבודה שלנו, שבאמת כל אחת, אני חושבת שזה די מובן שכל אחת אתן עובדת את אחרת בקטע הזה. אז יכול להיות שיישמו, ואני אשמח, אנחנו נשמח לשמוע על זה. אנחנו מוכנות, זהו, לסיים, נראה לי שכן, נכון?
אז בואי נגיד רק איפה אפשר...
שנעשה פרק קצר ויצר ארוך, אבל מעניין.
זה אף לא יצא לנו פרקים קצרים, ואנחנו יכולות גם להגיד שאם כבר דיברנו מקודם על הרבה לינקים, אז אנחנו נשים לינקים לכל הפרקים המשותפים שלנו ביחד, בשני הפודקאסטים, כל אחד כאילו בפודקאסט שלה את מה שעלה, כי יש לנו כמה וכמה פרקים, זה כבר אנחנו, כאילו לא רק את אורחת אצלי, אני אורחת אצלך, זה כבר הרבה פרקים שיצא לנו לעשות ביחד.
כי אנחנו לא אורחות, אנחנו פשוט...
אנחנו כולנו שעובדות...
איך לקרוא לדבר הזה, כן.
שיחות שלנו מרחיבות לדברים.
בדיוק, אנחנו בעצם מכניסים אתכם לשיחות בינינו, של פגישות זום שאנחנו עושות גם ככה, ופשוט מקליטות את זה, זה קצת יותר מסודר אולי משיחה רגילה. אז אני חושבת שזה כזה נחמד, כאילו מין... כן, זבוב על הקיר כזה. בסדר, אז באמת כל אחת, ואנחנו נשים, הפרק יעלה בשני הפודקאסטים שלנו, כן, נסביר את זה, ובנוטס יהיו את אותם לינקים שדיברנו עליהם, והמשותפים ולינקים אחרים, כל אחת לעסק שלה, ואתם יכולים גם להזין גם אצלי וגם אצל שרון, זה גם נחמד.
נכון, הפתיח בטוח יהיה שונה.
נכון, וגם כמו שאמרנו, האיטיות, לחזור על דברים, אולי ככה זה גם יחלחל יותר טוב. יאללה, אז תודה לך.
תודה רבה, דבי.
ותודה לכם שהזנתם. ועד לפרק הבא המשותף, ויש אחד כזה בתכנון, בקרוב, גם יהיה עוד אחד. זהו, תמשיכו להאזין, ותנסו את מה שדיברנו עליו. וביי.
ביי ביי.